261. אנחנו בהלכה ב', אבל בדף השמאלי, בקטע האחרון למטה של הטור הראשון, וזהו מצוות אכילת מצה. אז אנחנו בהלכה ב' בעניין המצה, שהרב אומר שהשמחה היא הרפואה לכל החולאות, כי כל המחלות באות מהקלקול של השמחה. וזהו מצוות אכילת מצה, כי מצה בחינת שמחה, שמצה מרמז על תיקון המוח, שצריך לשמוע המוח מחמץ, שלא יחמיץ את מוחו במחשבות והרהורים, ועל ידי זה יוכל שיהיה קולו נעשה רעמים, שעל ידי זה זוכים לשמחה, וזהו בחינת שנקרא המצה לחם עוני, שעונין עליו דברים הרבה. צריכים למדבר. דהיינו בחינת הקולות שצועקים על המצה בסיפור ההגדה, להורות שעל ידי המצה יכולים לצעוק אל השם, כמו שכתוב, ונצעק אל אדוני אלוהינו, היינו, כי על ידי המצה יכולים לצעוק ולהתפלל אל השם. כי קולו יהיה נעשה רעמים, ואזי יוכל לכוון בתפילתו, כי הלב ישמע דיבוריו, ועל ידי זה זוכים לשמחה. זאת אומרת, שהרב כאן מדבר על המצה כעל פתרון למצב של היגון והאנחה. זאת אומרת שהמצה יש לה כוח מעצם העובדה שהיא לא מחמיצה את המוח. זאת אומרת שהמוח לא מתפתח, חמץ זה בעצם להשאיר את הדבר, להשאיר את הפת, והפת מכילה לתפוח מעצמה. אותו דבר המוח, ברגע שלא נותנים למוח להתפתח בצורות לא נכונות, לא נותנים למוח לתפוח, לא נותנים למוח להחמיץ, כמובן שההחמצה של המוח זה להיעשות במחשבות זרות, בהרהורים שלא שייכים לכיוון הנכון, אז כאילו שהשארת את הפת, שהיא עכשיו תופחת חס ושלום, והולכת לכיוונים לא טובים. אז אסור להשאיר את המוח בעצם להתפתח למחשבות לא טובות. כאן אנחנו בעצם לומדים כלל גדול בענייני מוח, שלא כאיברים אחרים, במוח אסור להכניס טיפה של דבר זר. כי בשאר הגוף, בשאר איברי הגוף, הגוף יכול לסבול. אם נכנסה לך, כן, אבן, נכנס לך קוץ ברגל, בסדר, כואב לך, אבל אתה יכול להוציא.
הגוף גם מוציא אותו לבד.
הגוף דוחה את זה. אבל במוח, עם המוח אסור לשחק. ולכן, חמץ בפסח, במשהו.
יש תיקון למוח?
זה לא בטל בשישים. יש כאן מצב מאוד מאוד קריטי, מאוד מסוכן, שאסור להחמיץ את המוח. ומי שנותן למוח שלו להחמיץ, כלומר להפוך להיות חמץ, כלומר לתפוח, להתפתח עם מחשבות והרהורים לא נכונים, במוח זה כבר תקלה מהרגע הראשון. אסור לתת שום דבר למוח, המוח לא סובל שום דבר זר. ולכן אסור להכניס למוח דברים זרים, של מחשבות זרות, של הרהורים זרים, של ראייה לא טובה של דברים. כי המוח קולט והוא מחמיץ. וההחמצה של המוח, תרתי משמע, אתה מחמיץ בעצם את הכיוון הנכון, ואתה גם נותן לו להתפתח בצורות לא נכונות. ואחרי זה קשה מאוד להתפטר מהחוויות, מהרשימות, מהרשמים, שהמוח קלט, וזה תרפיה מאוד מאוד ארוכה. ולכן כאן הרב אומר שכשאוכלים מצה צריך לכוון בדבר הזה, זאת אומרת, אכילת מצה, הוא נותן לזה עכשיו רובד הרבה יותר פנימי מאשר אכילה סתמית. כשאתה אוכל ולועס את המצה, תחשוב לנקות את המוח שלך מכל הרשמים השליליים שיכולים להגיע אליו. ולכן, ברגע שאתה אוכל, אתה מפנים בעצם את האלמנט הזה שנקרא מצה. ובאלמנט הזה שנקרא מצה, אתה הופך להיות אדם פנימי. למדנו פעם שיש הבדל בין קול לבין דיבור. הדיבור הוא ביחס לקול חיצוני. והקול הוא פנימי. כלומר, הוא ברובד הרבה יותר עליון. וברגע שאתה אוכל מצה, בגלל שהמצה נמצאת בחלק הפנימי, כלומר במוח, היא מתקנת את המוח, לכן הקול שלך, החלק הפנימי שלך משתנה כשאתה אוכל מצה. ואז אומר כאן הרב ברמז, שהקול שלך נעשה רעמים. מה זה רעם?
זה לא שקט, זה לא
שקט. אבל מה זה רעם? אני לא מדבר על ברק. הברק זה חשמל. מה זה רעם?
סם.
מאיפה זה בא רעם? ממה זה נובע רעם?
שינוי של מצב.
למה יש רעמים בשמיים?
התנגשות של...
לא, התנגשות זה הברק.
לא, לא, היא צודקת.
אה, זה התנגשות.
כן, זאת אומרת שזה בעצם... הרעם לא קיים לבד. הרעם זה תוצאה מהברק. אז למה לא שומעים את הרעם יחד עם הברק?
כי המהירות שלה הרבה יותר עתית.
כי המהירות של הקול פחות מהירה ממהירות האור. אז אתה רואה בעצם את הברק, וכמה שניות אחר כך אתה שומע את הרעם. למרות שהם נעשים באותו זמן. כי מהירות האור יותר מהירה ממהירות הקול. אבל האלמנט הזה נעשה באותו זמן, ממש. זאת אומרת שכל פעם שהקול שלך נעשה רעם, זה אומר שהוא פגש בברק של אור. רק שזה לוקח קצת זמן עד שזה מתגלה כרעם. זאת אומרת שאתה כאן מתעורר מהתעוררות פנימית בגלל שקיבלת אור מאוד חזק, חשמלי, על ידי המצה. אז הרב כאן לוקח בעצם אלמנט פה מהטבע שלנו, כדי להמחיש מה קורה בזמן שאתה לועס ואוכל את המצה. אז המצה בעצם גורמת לאדם, מה זה מצה בעברית?
מציאה.
לא, זה עם א'.
זה עם א'. מצות.
מה זה למצות?
לעניין.
אתה אומר מיצה.
מיצה, כן.
גילוי.
לא, זה כוח.
תפתחו את ה... מיצה
עם היתווי, כאילו.
תפתחו את המילון, תסתכלו מה זה מצה, מריבה.
באמת?
מצה ומריבה אומר.
מה למצוא?
לא למצוא באלף, כן? ונמצא דמו על קיר. מה זה ונמצא דמו? לא ונמצא באלף, ונמצא עם ה.
ניצול זה כאילו ניצול עד הסוף.
זה נוכח.
באמת?
מה?
להרגו אותו.
זה לא נוכח.
כן. שני אנשים, ויצא משה אליך, וירא שני אנשים...
ניצים.
זה אותו שורש. זאת אומרת, שני אנשים רבים. כלומר, כשאתה אוכל מצה בעצם, יש בתוכך מריבה פנימית. יש קרב בין מי למי, בין האלמנטים הרעים שבך, במרכאות, שהתגלו השתמשת בהם כדבר לא טוב, בוא נגיד, לבין האלמנטים שדואגים שתהיה במסלול הנכון. וכמובן שבפסח, באופן מיוחד, הטוב מנצח. זאת אומרת, כמה שאתה אוכל יותר מצות בפסח, עם הכוונה הזאת, וכמה שהמצות שלך ברמה גבוהה, אתה יכול בעצם לנצח במריבה הזאת. ואז אתה הופך להיות כמו גבר שמתמודד, יוצאים לו קולות כמו רעמים, ובעצם זה נובע מברק שהוא קיבל
מהמריבה הזאת,
מאותה בעצם הפנמה של רעיון, כן, מאותו קונטקט, והחיבור הזה הפנימי שלו, נפל לו הסימון במילים שלנו, כן, מתעורר אצלו בעצם כיוון שונה לחלוטין, אור גדול מתגלה אצלו בזכות אותה מצא. אז הפנימיות שלו בעצם משתנה כבר, רק שזה לא נראה לעין, עד שזה יגיע לדיבור, כי הכל הוא פנימי והדיבור הוא חיצוני. ברגע שהדיבור ישתנה, אתה תבין שמשהו השתנה בתוך הכל, בתוך הפנימיות של אותו אדם.
כל זה פנימי ורם זה חיצוני, אז נעשה קולו רעמים, זה כמו נעשה פנימיותו חיצוני.
יפה, זאת אומרת שהקול שלו נעשה חיצוני. כמו ברק, אני עכשיו מוריד את הרעם מפה, איפה הרעם? פה.
אז כלומר, ש...
זה מקביל לזה וזה מקביל לזה. אז ברגע שקולו נעשה רעמים, זה כאילו שברק שלו נעשה רעמים, או שהקול שלו נעשה דיבור. במילים פשוטות, כשאני מסוגל לתרגם רעיון פנימי לדבר ממשי.
הגשמה.
אז לפי מה שאני... זה אכילת מצה. כן.
לפי מה שאני מבין, לפי מה שהסברת כאן, שכלומר, אם נכשלתי לא פעם או פעמיים בקול שלי ובדיבור שלי, כלומר, בדיבור שלי, אז באכילת המצה, עצם אכילת המצה היא זיכוך
כן.
של מילים חיוביות שיצאו מפי.
כן, אבל זה לא ברובד של
לא
המילה.
בוודאי.
זה כבר יצא.
בוודאי.
אני מדבר ברובד הפנימי של השורש.
אין ספק.
כלומר, להיקשל בדיבור זה לא שהפה שלך טועה. זה שהמוח שלך
המוח
טועה.
נו, פה הנקודה.
יפה.
כי אנחנו דיברנו מההתחלה.
אז ברור. לכן צריך בעצם לדעת שהמצה לא פועלת על הדיבור החיצוני.
לא, 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 לא. לא.
היא מתקנת לזה. בשורש. במילים אחרות, אם אתה רוצה לתקן את האלמנט שעושה אותך לאדם, מה עושה אותנו לאדם? הדיבור, הרוח ממללה, כלומר, המוח החושב, הדעת, זה חג הפסח. ולכן, סליחה?
זה המצה ממש.
בחג הפסח. כן? פסח תאכלו מצות.
אני דווקא חשבתי שזה התחבר לעניין הזה שישראל זעקו.
זה אותו דבר, זה אותו דבר. מתי זועקים?
כשכואב לך.
כשהפנמת כאב.
שהזעקה שלהם גם עלתה. זאת אומרת, היה חיבור.
כי זה משהו אמיתי. כי זה משהו פנימי. ואתה על שבעתם אל האלוהים.
הייתה נעקה או זעקה?
היה הכל.
שמעתי את נעקתכם.
אבל גם את צעקתכם.
שמעתם אחרים
וגם את צעקתם שמעתי.
אומרים נעקה וצעקה זה אחרת.
נכון, כי זה מדרגות מדרגות של גילוי. מה? זאת אומרת שיש פה מצב מאוד מאוד, כן, של 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 רפואה, כן, זה תרפיה. כלומר, המצה היא דבר מאוד מיוחד. זה פוגש דברים פנימיים שלי, אינטימיים מאוד.
זה האמירה שלך שאנחנו צריכים ללמוד לרצות, נכון?
נכון, נכון.
שהרצון הזה...
יפה, אז זה בעצם מה שגורם את המצא. עכשיו, לפי הקבלה, שתדעו רק ככה ברמז, הרי בפסח אנחנו אוכלים מצות ושותים יין. אז המצא היא דווקא במוח הימני, היא פועלת על המוח הימני, והיין... על המוח השמאלי.
על העשייה.
בקבלה, בלשון של קבלה, זה נקרא אבא ואימא. זאת אומרת, חוכמה ובינה. מצה בחוכמה, יין בבינה. אז כשאוכלים מצות, מתקנים בעצם את המוח הימני, שהוא בעצם הנקודה הראשונית של היציאה שלנו. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לכוון בזמן אכילת מצה.
אכילת השיעור היא...
והקטע הראשון של המצה דווקא, שאנחנו מברכים ואוכלים בסביבה.
בדיוק, זה רצה מה שאתה אגיד לך.
הכזית הראשון, שתי הכזיתות, כן? צריך לכוון, לאכול אותם בשקט, לא כמו משוגעים, יש לנו כמה דקות בשקט, וצריך להפנים את כל הרעיון הזה. לדעת שמשהו קורה לי מבפנים, גם אם לא זוכרים את כל המהלך פה, לדעת שיש פה שינוי מאוד מאוד פנימי שקורה עכשיו. בסדר? אז לכן קולו נעשה רעמים, ואז זוכים לשמחה. למה זוכים לשמחה מזה? כי מה מביא שמחה לאדם?
דעת.
ההגשמה הזאת.
יפה מאוד. כשהפנימי מתגשם, זה מה שמוליד שמחה. כשמה שאני בתוכן מופיע בתוצאה, זה מה שמוליד שמחה. כלומר, שמחה פירושו השלמה של תהליך.
זה מגשם.
נכון. ולכן, כי בשמחה תצאו. זה הסוד של יציאת מצרים. כלומר, אתה רוצה לצאת מהמצב שאתה נמצא בו, שבמרכאות נקרא היום מצרים, לא חשוב מה זה. כן, כל אחד והמצרים שלו. אתה צריך להגיע לדבר הזה. להפסיק לחשוב, אלא לתרגם מחשבות למעשים. תתחיל לפעול, תתחיל לחיות את המחשבות שלך. ואז אתה מתחיל ללמוד את הסוד הזה של השמחה. אוקיי? אז במילה שמחה חייב שיהיה...
משה.
קודם כל מוח, כן? כי זה הפנימי, נכון? ומה זה שינה?
נשמה.
אה?
נשמה? לא.
ש.
ש. מה זה הש?
התלה של הפורמה.
כתוב ש, נכון? לא כתוב תלה בתורה, אנחנו יודעים שזה תלה, אבל שם כתוב ש. ש לבית אבות, ש לבית. ולקחתם לכם בעשור לחודש. נכון?
זה שלושת הימים.
ארבעה. ארבעה ימים, כי הקורבן שלו ב-14 בין הארבעים.
אוקיי, הקשירה הייתה...
ארבעה ימים. מהעשירי ל-14, וכולל ל-14, עד בין הארבעים. בסדר? על קראי המיטה היו קושרים את זה, שזה עוד סוד בפני עצמו. מה כל הסיפור הזה?
אוי, זה מסירות נפש הייתה שם, כי הם גרו לאדם.
אוקיי, זה בפן החיצוני.
אכן כן.
אבל בפן הפנימי, מה אני עושה? אני מביא סל הבית שלי, קושר אותו למיטה שלי, אני ישן עם אשתי במיטה, וארבעה ימים יש לי פה סל.
אתה מכניס את האלו.
שעושה את כל הצרכים שלו לידי. מה זה הסיפור הזה?
זה לקבל.
אתם מבינים? רק תדמיינו לכם את איזה בלגן זה בחדר.
שמחה, מוח וסל. מה אנחנו צריכים בשמחה גם את
הסי, ממור? אז זהו, זאת השאלה שלי. מה הקשר? אלא רק כשאתה לוקח בעצם את החלק שבך שנקרא סי.
זה הארצי הזה, אולי החיבור בין הארצי לגשמי.
יפה, יפה. אז אתה יכול בעצם לתקן את המוח. המוח הוא פנימי פה, תשימו לב.
בטח.
בסדר?
עשה זה הרצון לקבל?
הרעשה זה הרצון לקבל שלך, זה האגו שלך, זה כל המדרגה שאנחנו בעצם רוצים להכניע. זה
היצר.
יפה. לא להרוג אותו, כי הרי שוחטים אותו. שוחטים זה לא הריגה.
זה התמרה.
זה כדי לאכול. נכון? כשאני שוחט דבר זה כדי לאכול. ואכן אני אוכל את קורבן פסח. את אותו עושה. כלומר אני מפנים אותו. אנשים חושבים שלשחוט זה להתפטר מי. לא, זה להרוג. פה אנחנו צריכים לשחוט אותו, ושחטו אותו, ואכלתם אותו על הסובע. זאת אומרת שאני בעצם צריך להפנים את האגו שלי. זה לא דבר שהוא חיצוני, זה אני.
יש פה עניין שאתה לא רעב.
נכון, אז לכן אני צריך לדעת איך האגו שלי צריך להתנהל. תשימו לב. לא להרוג את האגו, לא לבטל אותו, אלא לאכול אותו בצורה נכונה. זה אינטגרציה, זה הפנמה של הרעיון. ואז אתה מתקן את המוח. ולכן, המצה נקראת לחם עוני. מה זה לחם עוני? לחם שעונים עליו דברים הרבה, אומרת הגמרא בפסחים למדבר. מה זאת אומרת? לחם של של תשובות, של ענייה, של דיבור, שאתה יודע עכשיו לענות על שאלות, שעונין עליו דברים הרבה. תראו איזה יופי. זה לא סתם לחם של עניות. זה יותר יקר מלחם. כן, קילו מצות, זה יכול להגיע ל-400 שקל היום.
אתה שמורה טובה, קציר ראשון.
אז איפה הלחם עוני? אלא זה לחם שמאפשר לך לענות על כל השאלות הפנימיות שלך. אם אכן אתה יודע, כן, להפנים אותו. זה הסוד. אז עונים עליו דברים הרבה. זאת אומרת שבפסח, כשמו כן הוא, הפה שלך מתחיל... מה זה סך?
מדבר.
בסמך.
מדבר.
כן, ככה כותבים שיחה עם סמך?
לא, שיחה כתוב בסין.
אז מה זה? וסך עלי בלד? על קט קטן נחמד.
מחשבות.
סך הזה? לספר, זה לא לדבר. בסדר? לספר בשקט. בתוכן, בלחישה. בלט. זאת אומרת, יש דיבור פנימי מאוד עדין.
אוי, זה נכון, כי סך לא סוד, ככה אומרים, נכון. ולא אומר דיבר לא נכון. בסוד.
זאת אומרת שאני צריך בדיבור העדין להיות מאוד פנוי לשמיעה של אותה שיחה אינטימית, של אותו דיבור חלש מאוד, אבל מאוד מאוד חזק. זה רועם מבפנים, אבל קשה לנו לשמוע. אנחנו יותר מדי מוצפים מקולות חיצוניים זרים. אתה שומע לעצמך, לצליל האמיתי, הפנימי הזה? סך. סך, זה בגמטריה 68, זה חיים. זו אותה גמטריה. כלומר, האם אתה שומע לחיים האמיתיים שלך מבפנים? זה מה שאומר פה הרב. זאת אומרת שברגע שאתה שומע את החיים, הפה שלך מדבר חיים. פסח. זאת אומרת שאתה כבר לא מוציא מילים שהם לא קשורים, כן? או קשורות לחיים. אתה מוציא מילים של חיות. החיות שלך בפה. והפה שלנו זה הנקבה שלנו. המוח שלי זה הזכר. הפה שלי זה הנקבה. הנקבה שלי היא מראה של המוח שלי, שהוא הזכר. אז כשהפה שלי מתרגם את מה שיש לי במוח, אז אפשר לראות אם אני אדם חכם או לא. זאת אומרת, איך אפשר לראות על אדם אם הוא חכם? לפי צורת הדיבור שלו, קודם כל. זאת אומרת, אם הפה שלו לא מתבלבל בין האינפורמציה שהוא קיבל מהמוח ושהוא מסוגל בחיתוך אותיות ומילים להוציא באופן ברור, ודאי, בלי ספקות, בלי גמגומים. זה הסוד של פסח. הכל נמצא באותו גילוי. דהיינו מבחינת הקולות שצועקים על המצב בסיפור האגדה.
בחידה זה מסתדר לי עוד במשהו אחד, כי כתוב, ורוצאתי אותם ביד חזקה. כי אם באמת אתה... אתה אמרת שאתה לא אוהב מספר קטן, אבל אצלי
זה מסתדר יפה מאוד.
זה 14, זה יד. זה יד חזקה.
נכון.
6 ו-8 במספר
קטן. זה לא שאני לא אוהב, חס ושלום. האריזל אומר שאסור להתייחס יותר מדי.
לא. זה בסדר, פשוט זה כל כך בלט לי.
בסדר, אתה יכול להביא לנו מספרים.
אז באמת, באותה סיטואציה שעם ישראל יצא מהמצריות שלו, אז זה מסתדר לי פה עם ה-68, שזה יד חזקה.
נכון. עכשיו, תשימו לב מה קורה פה. מה זה סיפור האגדה? זה כאילו פעמיים אני אומר אותו דבר.
אתה מגיד וגם מספר.
נכון, כי אגדה זה לא שם של ספר. אגדה זה...
מגיד.
פעולה.
זה פעולה.
זה כאילו שזה נהיה הסיפור, והיה הידוע.
זאת אומרת, הסיפור שלי צריך להפוך להיות...
פנימי.
אגדה. לא, לא פנימי, להפך.
לא, חיצוני.
בטח, כי אתה תמיד מהפנימי לחיצון. אסור לך להכניס את הדברים לפנימי, אלא כל פנימי צריך לצאת החוצה. לא להפנים את הדברים. מי שמפנים את הדברים וכאילו שומר אותו בפנים, הוא מתפוצץ.
אבל אחד השני, לא?
מה?
אחד נותן לשני בעצם.
אז יפה, מי נותן למי? הפנימי נותן לחיצון, תמיד.
אתה לא צריך להפנים קודם?
אבל אתה נזר ממשהו.
ממה אני ניזון?
מהחיצוני.
מלמה,
מהמצא. זהו, זה המצא. שוב פעם, אנחנו חוזרים למצא. המצא בעצם גורמת לנו להפוך את הסיפור להגדה.
אבל המצא היא גם חיצונית.
לא.
מי החיצוני?
לא, המצא היא לא חיצונית, זה הסוד.
פנימי, פנימי?
המצא היא פנימית. המצא, אמרנו אתמול, שאנחנו לא עוברים 18, כלומר חי דקות, כדי לעשות אותה. זאת אומרת שהמצא היא כל כולה חיים. אין בה אלמנט אחר. לכן, אסור שיהיה בה בעצם גרם אחד של חמץ. כלומר, שום דבר לא הוחמץ, תרתי משמע, במצא. היא מדויקת. דרך אגב, זה אחד מהתרגומים בזוהר הקדוש, איך קוראים למצא? לחם מדויק. זאת אומרת, אין שם דברים של סתם התנפחו ואתה עשית איזה מין קישוט מסביב. כלום. זה קמח, מים, נקודה.
כוחות רציניים.
הדברים הכי הכי בסיסיים של החיים.
זה בדיוק מיצוי עוד הפעם.
יפה. אז גם שם יש את האפשר לתפוס את זה. עכשיו, מה גורם את המצא? שהסיפור יהפוך להיות הגדה. אז תגידו לי, מה ההבדל בין סיפור להגדה?
הגדה זה הפנמה.
הפוך. לא.
הגדה זה
התבטאות.
מאיפה באה המילה הגדה בעברית?
להגיד
לבנים. גיד.
המשכיות.
המשכיות. זאת אומרת שאני ממשיך את הפנימי דרך ההגידים והעורקים שלי, דרך האלמנטים שמובילים את זה החוצה. והגדת לבנך. מי זה בני? או ביתי? ההמשך שלי. כלומר, התחתון שלי, העתיד שלי. אני מגיד לו, כן? איך כתוב, כשהוציאו את יוסף מהבור? כתוב, היעלו מן הבור, תסתכלו שם בתרגום אונקלוס, ונגידו. מה זה ונגידו? המשיכו אותו, משכו אותו. משכו אותו מהבור. כלומר, להגיד זה להמשיך דבר שהיה כאן, ולהביא אותו לכאן. אז מה אני ממשיך? בעצם את הסיפור. אז מה זה לספר?
הפנימי.
יפה, זה יותר פנימי קודם כל, מהאגדה. אבל מה אני עושה כשאני מספר? מה אני חייב לעשות בעצם? תשימו לב לאותיות של המילה ספר, סיפור, כן? מה זה ספר?
גוזר,
חותך. זאת אומרת שהסיפור חייב להיות...
כתוב?
כלומר...
שהוא לא...
הוא לא... הוא לא
מדויק.
שהוא דווקא יודע... לעשות ברור בין מילה כזאת למילה אחרת, בין אות כזאת לאות אחרת. זאת אומרת שהסיפור זה דבר ברור. מחשבה זה עדיין הרבה הרבה דברים. כשאני מתחיל לספר, לפני שאני מגיד, הסיפור כבר עוזר לי לתת סדר למחשבה שלי. כלומר, אם אתה חושב משהו ואני אומר לך, ספר, מה אתה מתחיל לעשות? באופן אוטומטי,
סדר,
לעשות
דבר.
סדר.
סדר. אז למה זה שונה מהגל?
כי יש שלבים. הסיפור הוא עדיין ברמה היותר קרובה לאינטימיות הפנימית, וההגדה זה עוד יותר החוצה.
אז ההגדה היא יותר הרמונית, אז זה פחות
מסודר.
היא
מאוד מסודרת, כי היא נובעת מהסיפור, שכבר היה מסודר. וזה עוד יותר קטע יותר חיצוני של הדבר.
זה
ההגדה יותר מלפשת?
כן.
יותר כללית לסיפור יותר פרטי.
נראה פה שההגדה היא יותר... היא האמת.
בוודאי שהיא האמת.
לא, כאילו שהסיפור... הסיפור הוא דווקא אחרי האמת. כאילו, הוא תיאור של הדבר האמיתי.
לא, לא. אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר שבעצם אתה צריך לספר את מה שנקרא הגדה.
כן.
נכון.
כי פה הוא אומר שה... שהלחם, שכאילו, בחינת הקולות שצועקים על המצא.
כן.
זאת אומרת, כאילו שה...
אז האמת, יש בזה משהו במה שאתה אומר, זאת אומרת שיש בעצם שתי קומות. יש קומה שהיא עדיין מאוד קרובה למחשבה של המוח, ואני צריך להוציא אותה החוצה. ולכן אני אומר שההמשכה של הדבר הזה, זה נקרא הגדה. והסיפור... זה בעצם הביטוי של הדבר. באחרי. אז אפשר לראות את זה גם אחרי.
המספר, הסיפור זה המקבל בעצם.
כן.
כי אם אתה מגיד, הוא מקבל את הסיפור, שאחר כך הוא חוזר למדרגה של המגיד.
נכון. מה שאני רוצה להמחיש לכם פה, שהרב בוחר במילים. זה לא סתם מילים. זה לא מילים נרדפות, סתם הוא בא וכותב, צריך לספר את האגדה וכל המרבה לספר, כן? יש פה עניינים, זה דיוק מאוד מאוד גדול, אנחנו צריכים ללמוד את הדיוק הזה, יש פה דיוקים גדולים, כן? אז אם אנחנו הולכים לכיוון של ניסים, אז בעצם ההגדה היא הפנימיות והסיפור היא בעצם החצנה של אותו הגדה, מקבל. להורות שעל ידי המצא יכולים לצעוק אל השם, אז זהו, המצא פותחת את ערוץ הצעקה, את ערוץ הזעקה הפנימית הזאת, כמו שכתוב, הנצעק אל השם אלוהינו, היינו כי על ידי המצא יכולים לצעוק ולהתפלל אל השם. למה? כי זה פותח בעצם את החיסרון שלך, את ודאות החיסרון. זה בודק אותך. המצא נכנסת למציאות שלך ובודקת את החסרונות שלך. ברגע שאתה בעצם מציף זיכרון שלילי, מה אתה עושה? אתה צועק. אז זה כאילו תרופה, זה אנטיביוטיקה רוחנית שמציפה לך את החסרונות.
פתילה.
ואז מה אתה, בעצם אתה מרגיש מה? אתה מרגיש בסופו של דבר רע, בהתחלה לפחות. כי אתה מרגיש איפה המקומות החשוכים בך. וזה עוזר לך להתחיל לנקות ולהתחיל לטפל. זה התרפיה הקבוצתית הזאת של פסח, של סדר פסח של כל המשפחה.
זה השחר החמישים למעשה, שעוד אותותות הם היו מגיעים אליו.
נכון, נכון. זה שער החמישים, דרך אגב,
איך קוראים לו? וזה באמת...
אני אומרת על הנובד של הגאולה דווקא.
יפה, אבל אם זה נגיד, הם הגיעו למם תת שערי תומעה, אם הם היו מגיעים לשער החמישים של התומעה, קוראים למדרגה הזאת? דיכאון. דיכאון וייאוש. זה שער החמישים, חס ושלום. זאת המחלה של היום. כשמתייאשים, כתוב אין בן דוד בא עד שהתייאשו מהגאולה.
נכון. ודווקא כאן בפסח.
למה צריך להתייאש? עכשיו אנחנו מבינים למה.
כי אין אמונה.
לא, כי עוד לא, כי אם לא הגעת, מה זה ייאוש? ייאוש לא נובע מסתם.
לא, ממש.
הנה, תראה מה זה גורם.
הוא תהליך.
זה ממש עצוב, כי אתה כל הזמן לא רוצה להתייאש. נכון. יש קריאה פנימית לבחור בחיים.
נכון, נכון. האלמנט הבסיסי שלנו.
האלמנט הבריא.
הבריא שלנו זה לרצות חיים, זה לרצות גאולה, זה לרצות לחיות טוב. והנשמה שלי...
זה בכל זאת את האור, זה בכל זאת להתייאש.
אז איך אתה מגיע לייאוש?
אתה חי בעולם של חומר.
זה דמיון, או חלק מדמיון.
מה?
הוא מביא אותך...
מי דמיון?
הדיכאון.
הייאוש הוא דמיון. הייאוש הוא דמיון.
אבל למה אתה צריך לתת לייאוש הזה...
אתה לא נותן לו.
הוא בא לבד.
אוקיי, אבל למה צריך כאילו... מה שמייאש בזה... זה שאם אתה, רק אם תתייאש, אז תיגאל.
למה?
ואתה לא רוצה להתייאש, אתה רוצה להיגאל.
יפה, אבל בעצם,
כגודל... אתה צריך להתאבד בשביל לחיות.
כגודל הייאוש, כך תחיה את הגאולה, את השמחה, את האופטימיות, ברמה הכי גבוהה שלה. זאת אומרת, שהאדם לא יכול לראות אור, אלא מתוך חושך. ככה זה הבסיס שלנו בחיים.
לראות חושך זה לא ייאוש עדיין.
בסדר, אבל מאיפה אתה רואה את האור? לת אור האלה מגו חשוכה. זאת אומרת שאתה מסוגל אתה להפנים אור, את הרעיון האורי, רק בגלל שעברת ברעיון של חושך. ככה זה בחיים שלנו, כי העולם שלנו הוא בינארי, הוא בנוי על הספרה 2. הספרה 2... זה הבסיס של העולם שלנו. העולם שלנו הוא שתיים, הוא דואליות, הוא שניות.
אז אולי אני לא מבינה מה זה המושג ייאוש.
יפה, זה כבר סיפור אחר.
כי בשבילי ייאוש זה שאתה לא רואה כבר את האור. זה ייאוש. כל עוד אתה רואה אותו, ואתה מתעקש לברור אותו ולהתחבר אליו, ומתעקש אליו, אז זה תקווה, זה אור.
אז הייאוש שאנחנו מדברים עליו, זה בעצם הצעקה הכי פנימית לאור. זה לא שכבר אין כלום, לא נשאר כלום. זה שאתה כבר מוכן למות, מרוב הבקשה שלך, כן? נפשי יצאה
בדברו.
זאת אומרת, ברגע שאני כל כך כבר זקוק לאור הזה, צמא לאור הזה, לא יכול כבר לחיות, אז אני כבר מת על האור הזה.
רואי, דוד המלך מתייחס לזה כל כך.
כן, וליבי חלל בקרבי.
זאת אומרת, אחרת.
נכון, נכון.
חשבתי שזה הכוונה.
נכון, חס ושלום. עד שהתייאשו, זאת אומרת, עד שיגידו, נמאס כבר, מתי? אי אפשר יותר. כלומר, אני כל כך הפנמתי את הרעיון של הגאולה, שאני כבר לא יכול לחיות בלעדיו. אז אתה מקבל. למה? כי אז אתה הופך להיות כלי.
אפילו לא הפנמתי, יש בי את הקריאה.
את הקריאה, את הרצון.
את הידיעה, זה קיים, ואני רוצה שזה יתגלה.
אבל אני רוצה אותו ממש בכל הכוחות שלי. אין כבר חלק שבי שלא קורה לזה. הציפורניים שלי משתוקקות לזה. לא רק המחשבה שלי. קל עצמותיי תאמרנה. זאת אומרת, זה לא חלק ממני, זה כל האורגניות שלי. הופכת להיות בעצם כלי של רצון, כלי קיבול. רק ברגע הזה אתה מקבל את הדברים. כלומר, אתה בעצם מקבל בחיים שלך, כל אחד מאיתנו מקבל את מה שהוא רוצה בצורה הזאת. באמת הזאת.
חלק מהשיעור של שבת.
בקוליות הזאת, הייתי אומר.
דיברנו בשבת, בשבת גם דיברנו על זה. זה אדם במקום הכי נמוך.
נכון, נכון.
זה לא איסורי?
בוודאי שזה איסורי.
אז כאילו זה לא, לא. כאילו יש דרך אחרת.
יפה, אבל זה איסורים של אהבה. כלומר, האדם בעולם שלנו לא מסוגל להפנים רעיון, אלא בצורה כזאת.
ממעמקים קראתי חיישב.
הרמח"ל, ראיתם, הייתם פעם בבית כנסת של הרמח"ל?
אחתום בצדק.
באקו? לא הייתם? יש בית כנסת של הרמח"ל באקו. היית שם? עכשיו, איפה הטבע של הבית כנסת?
בסוף, לא?
צריך לרדת מתחת לאדמה. כלומר, אנחנו עושים טבע שעולים בה. הרמח"ל עשה טבע שיורדים, כלומר, אתה לא רואה אפילו את החזן, הוא קורא, אתה רואה רק את הראש שלו.
אמרת לך,
כולם ככה עומדים, והחזן למטה, אתה רואה את הראש שלו. כלומר, הוא 3 מטר מתחת. וזה הסוד, ממעמקים קראתיך. אומר הרמח"ל, מי שלא יורד למטה לא יכול להיות בעל קורא, לא יכול להיות שליח ציבור. כי הוא סתם קורא. אומר, לא, שליח ציבור צריך להיות קבור באדמה, ברצון שלו, הוא כבר אין לו, הוא כבר משתוקק להכל, רק ככה אתה יכול להיות שליח של הציבור כולו ולבקש מהקדוש ברוך הוא.
אני מדמיין לעצמי כבר להיות חזן, שהראש שלי, שיראו רק את הראש שלי.
אתם מבינים מה זה אומר? ולכן האיסורים האלה הם באמת איסורים, אבל הם איסורים שבעצם ממרקים את האדם, שמעלים אותו למדרגה מאוד גבוהה.
איפה השמחה באיסורים האלה?
זהו, זה איך הגישה שלנו לדבר. האם אני מבין שהדבר הזה הוא טוב לי, רק שאני עובר דרך מסכת של צער זמני, בוא נגיד, שזה הסוד. האישה כשהיא יולדת, איפה השמחה? ולמרות זאת, זה ילד, זה תינוק, זה ילדה, זה חיים. אז איפה השמחה? למה זה עובר דרך ישראל? בעצב תל דיבנים. למה לא כתוב בשמחה תל דיבנים? והוא שר, ילדים זה שמחה.
זה כל איבריה.
אז תגיד לי, ילדים זה שמחה או ילדים זה עצבות? בעצב תל דיבנים. זה גם זה וגם זה.
דרך המשבר.
זאת אומרת, השמחה נובעת דרך האישה שיושבת על המשבר. תשימו לב את המילים.
איך היית קורא למקום הזה שחשבתי שהוא ייאוש, שהוא לא הייאוש?
זה בעצם ה...
האובדנות הזאת, הכיליון הזה.
זה בעצם ההשתוקקות.
ההשתוקקות זה הייאוש.
כן, כן.
אבל יש את המקום שאנחנו לא רוצים להגיע אליו.
שמה? איך? זה כבר חס ושלום, זה כמו מוות כבר.
זה אובדנות.
כן. זה כבר חידלון.
בגלל זה היה כגר הוא ככה, איזה סינוס. זה עלייה.
זה כבר חס ושלום שאתה כאילו לא רוצה כלום כבר.
כן.
להפך ממה שאנחנו אומרים עכשיו. פה אתה רוצה. אתה רוצה כל כך. שם אתה כבר לא רוצה.
אז למה ברסלב מפרסמים אין שם איוש בעולם כלל?
כי זה האיוש הזה על זה. זאת אומרת, בכל מדרגה שתגיע אליה, לא חשוב איפה, אתה עדיין רוצה.
אין איוש בכלל, ברגע שגעת על איוש
למה? כי הנשמה שלך יהיה תמיד נקודת חיים. כלומר, תפגוש את החלק החיותי שלך, אתה תמיד תפגוש בחיים. האלמנט הדחף הפנימי הזה.
רבינו צעק בקול גדול.
כן, נכון. רבי נחמן צעק את זה, כתוב, בקול גדול. אין ייאוש, הוא לא אמר את זה, חבר'ה, תבינו טוב שאין ייאוש בעולם כלל. הוא לא אמר את זה ככה. אצלו זה הייתה צעקה. כלומר, זה השיעור הגדול שלו בחיים. שתמיד, תמיד, תמיד יהודי, איפה שהוא לא יהיה, יש נקודה אחת פנימית, נקודה שבלב, נקודת האור, ששם תמיד יש את הדחף הזה לחיות. וצריך כל הזמן להיכנס למפגש עם אותה נקודה. בסדר? אז הקול שלנו נעשה רעמים, ואז יכול לכוון בתפילתו. תראו כמה דברים הוא אומר כדי שתכוון בתפילה. רק כשהקול שלך הופך להיות רעמים. זאת אומרת, לא שאתה אומר מילים שכתובים בסידור. פקה, 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 עושה שלום עם רומה. הוא אומר, זה לא תפילה. כלומר, אולי התפללנו 3-4 תפילות בחיים.
אולי יותר,
אבל כדי להתפלל...
אולי ההנחה שלנו היא תפילה.
יפה. אז אני לא מדבר על התפילות האלה. התפילה שאת מדברת עליה היא תפילה אמיתית. התפילה שאנחנו אומרים פה בסיפורים יכולה להיות מאוד מזויפת.
מסתכלים על השעון.
שים לב לשירה. שבשבת על שולחן שבת, למעשה כל השירה הזאת שאנחנו שרים, זה פשוט תחינה ובקשה ותפילה לקדוש ברוך
הוא. בוא אני אגיד ככה.
ושם אנחנו עושים את זה כל כך בשמחה.
נכון. אז אני אגיד ככה בצורה אחרת. הלוואי שנתפלל מתוך הסידור, כמו שאנחנו מתפללים בלי סידור. כי התפילות האמיתיות שלנו, זה כשאנחנו לפעמים באיזה מצב, ואתה לא פותח עכשיו סידור להתפלל, השם שפת הייתי יפתח ופי יגיד תהילתך. אתה פשוט צועק מבפנים, ההנחה הזאת, הקרחץ הזה. כן? הלוואי והדבר הזה יהיה גם כן בתפילה הזאת. זה הסוד. כלומר, אמא שלי מתפללת יותר חזק ממני. בלי סידור. זה מה שצריך להבין.
אתה תשמע את התפילות שלהם, של האנשים האלה, אתה מזדעזע.
נכון. כלומר, הפוך, התפילה מתוך סידור יכולה להוריד ממך את הכוונות. מרוב שזה מסודר. שחזל תקנו לנו. אז מה צריך לעשות? זה לא שהם טעו, חס ושלום. אלא אתה צריך להביא את המצב הנפשי שלך ולהלביש אותו בתוך הבינים האלה. בטח שזה מאוד קשה. לכן אני אומר, כמה תפילות התפללנו כאלה באמת.
בגלל זה אמרת שלפי הקבלה לא זזים אפילו.
נכון.
לא, מה הרעיון בתפילה שלא לזוז?
אתה משותק.
דווקא להפך כתוב, ותאמר הנקה לעצמותיי. אז אתה אומר, וואנה, אם אני עומד, באמת, דרך אגב, מאז שאתה אמרת את זה, אני אישית באמת משתדל להפנים את זה חוץ ממודים או בברכת אברהם.
כן, כן, לא, זה חייב.
בחתימה. אז כן, הבנתי, וזה מתחיל להשתנות. זה ממש מתחיל להשתנות.
רבי נחמן אומר, זה ימים ושנים שאני מתפלל בלא לב.
הנה.
איך?
מתפלל מה?
יש לו...
ימים ושנים שאני מתפלל בלי לב.
ימים ושנים שאני מתפלל בלא לב. ואני...
אז אם הוא אמר...
הוא אמר. הוא אמר.
זה מה שאני אומר לכם פה.
זה מאוד קשה עם סיבור, ממש לא מצליחה. אולי ביום כיפור שיש...
גם זה לא הכל, הלוואי שזה יהיה הכל. יכול להיות שקטע מסוים והתפילה, הצלחנו להחזיק את
זה. הלוואי, תחזיק אפילו בקטע.
ואם נחבר את הכל, אז אולי נגיע לכמה בודדות.
הרב אליהו ברנר אמר
במפרש בשיעור
שלו, שאם אתה לא יכול לכוון באמת המוח כל כך עובד, וואי וואי וואי, נכנסים לך, כל המחשבות שאתה לא רוצה
נכנס. כל העולם נכנס בעמידה.
אז הוא אמר, תסתכל על הלובן של בין האותיות. זה אחד מהשיטות לנסות להפנים. להסתכל על הלובן שבין האותיות, ואז
האות... וגם אז אתה מגיע למחשבה שהוא אמר לך להסתכל על הלובן.
אתה יודע מה אומרים המקובלים?
כן.
אם אתה חושב על הכוונות שאתה מכוון, אתה כבר לא בתפילה.
אתה כבר לא בתפילה.
צריך להחלט את זה. כל הצעות הייתו.
כלומר, אם זה לא חלק ממך, אם אתה לא צועק פשוט מאוד, כמו שכשכואב לך, וכשקרה לך משהו, וקיבלת טלפון חס ושלום לא נעים, שם אתה מרגיש את הכאב, ושם אתה אומר, ריבונו של עולם, כן? זאת התפילה האמיתית שלך.
אנשים המבוגרות, כשיוצא הספר...
לכן אני אומר לך, אמא שלי, מתבללת יותר חזק ממני, כל החיים שלי.
אבל המתח הזה, הוא... זה שזה לא מושג, זה כאילו, זה החיים שלנו ממש. כי אחרת, כאילו מה, נהיה פקירים?
כן.
זה לצאת מהחיים נכון, באמת. נכון. החוסר הסג הזה.
נכון.
או הקטעים האלה, האחיזות, הנה כאן היה לי מילה, רגע.
שוב פעם, כדי קצת לענות לשאלה של ניסים, אם אתה לא מרגיש כאב, אתה לא בריא. הרי אדם שנגיד שוטט ממנו דם, שוטט דם, והוא לא יודע, הוא לא מרגיש.
הוא חולה, הוא
באמת חולה, הוא הולך למות. עצם הכאב שלנו, כשאני נוגע בך חזק וכואב לך, זה מראה לי שאתה חי. כלומר, דווקא כשאנחנו כואבים, אנחנו מאוד חיים. אז זה חלק מהמציאות שלנו.
זה נכון, כשבן אדם מאבד הכרה, איפה אתה נוגע לו? אתה נוגע לו פה.
שים לב.
שריגול לא קופץ.
מה?
באיזה קשר?
בהקשר של שאתה שאלת למה זה איסורים, אפשר להשיג את זה במצב אחר.
לא, זה נראה שבעל הסולם אומר שיש דרך איסורים, דרך תורה. עוד פעם. אם אתה בוחר...
יפה, אבל גם בתורה יש לך את האיסורים של התורה.
באיסורים אתה פשוט כואב, כואב לך, ואתה אוי, כואב לי, כואב לי, כואב לי.
תשים לב לב.
תורה זה איסורים שאתה רואה
בהם בסיכון.
אתה רואה כל דבר לטובה.
דוד המלך.
דוד המלך. אמר, אך טוב וחסד ירדפו לי כל מיני. נכון. זאת אומרת, שאני צריך לבחור ברדיפה
של... אבל הוא סבל.
שבתך ומשענתך.
אבל עדיין יש אח.
כל החיים שלו.
אבל עדיין יש אח.
כל התהילים שלו זה...
תשים לב איך חכמים... בואו, אני אגיד לכם תרגיל פשוט.
נכון, איזה חיים היו לדוד.
כל הזמן בורח.
שמשמור. נכון.
אבל זה...
אבל הוא...
הוא תרגם את זה בראייה אחרת, אבל זה צער.
הוא
רואה, הכל
דרך הלימוד. הוא רואה לטובה, מה זה?
תשימו לב לביטוי של חז"ל.
מה זה? אפשר... כאילו... זה רק אומר שכאילו החיים האלה הם לא מי יודע משמעותיים, בגלל זה דוד המלך הפך להיות...
תרמון חיל לנו.
זאת אומרת, אם את מזדהה עם הגוף הזה, עם החיים האלה בצורה כזאת שזה זה, אז את מתחילה את הסבל. הסבל הלא משמעותי.
בסדר, אבל הוא קיים. כתוב החש בראשו.
יש מידה מסוימת של אי נוחות בעולם הזה. אי אפשר להתכחש לזה.
כן, אבל הוא אומר שאם את מבטלת את הרצון לקבל לעצמך, את פטורה מזה. זה בן חורין.
בסדר, אבל זאת עבודה.
זאת
העבודה. זה החיים.
זה עדיין לא אומר שאין איסורים. יש איסורים, אתה פשוט מקבל אותם.
אתה מתעלה.
הרב מרדכי אליהו עבר את כל הטיפולים שלו, וכל הזמן ראית אותו מחייך. כל הזמן ראית אותו.
אבל הוא היה באיסורים.
ואתה רוצה להגיד לי שהוא לא סבל? סבל כבר לא יודע, אבל כל הזמן
ראית. אני שמעתי את אשתו אומרת...
שהוא אף פעם לא...
שהוא בחר את האיסורים. הוא אומר מי יעשה את זה עם בעלי.
כן, הבנתי.
כי הוא יכול לקבל את
זה. שהוא בעצם...
כמו זאת בסלית.
הרופאים לא ילדים אותו בכלל.
דיברנו על זה שיש...
אני מסיים את השיעור, מסיים את השיעור רק בדבר אחד. אתה מרגיש איברים בגוף שלך רק כשהם כואבים. לכן חכמים אומרים החש בראשו.
בראשו.
כלומר, רק כשכואב לך הראש, אתה מרגיש שיש לך ראש.
תעברו לי בתריך.
אתה כבר. מה אתה אומר?
תעברו לי בתריך. תעברו לי בתריך. תעברו לי בתריך.